כל חי תמיד איתי. חזרנו אליכם, רדיו קול חי, איתנו אורחות חשובות באולפן, דוקטור מיכל צור, מייסדת שותפה ונשיאת חברת קולטורה או קלטורה?
קלטורה.
כי ברוסית אומרים קולטורה, אם כבר אנחנו מדברים על תרבות, כן? סטארט-אפ ישראלי שהגיע לשווי של יותר ממיליארד דולר. לפני כן מיכל הייתה שותפה של נפתלי בנט, יש לומר ראש הממשלה בסטארט-אפ סיוטה, כן? שנמכר באקזיט של 140 מיליון דולר. אז בוקר טוב לך, מיכל יקרה.
בוקר אור.
כן, נראה ששומעים אותך טוב. מאיכן הגעת אלינו?
אני הגעתי מהצפון, מזיכון.
וואלה, אז עשית דרך ארוכה כדי להגיע לכאן, והמשרדים שלכם בקרוב, יש חדשות טובות.
המשרדים שלנו כרגע ברמת גן, אבל אנחנו מתקרבים לבני ברק.
כן, מדהים. אז ברוכה הבאה אלינו.
חרוצים אפשר להגיד.
כן, כן, בהחלט, לא סתם חרוצים. איתנו גם נמצאת אביגיל? אביגיל מיכלסון, מנהלת פיתוח עסקי בקמאטק. וואו, בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו נדבר היום על מגוון האפשרויות שיש לבוגרות תוכנית ההכשרה של קמאטק. אבל לפני כן כמה שאלות למיכל, כן, ברשותך. אז קודם כל, תענוג שאת כאן איתנו. את יודעת, אני דווקא אתחיל מהסוף, מהשאלה האחרונה. כי אני מניחה שאת המאזינות שלנו זה משהו שמאוד מסקרן, ואולי אפילו מטריד. לפני שתספרי לנו על המסע שלך בהייטק, להיות אישה, אימא, מצליחה, שעומדת בראש סטארט-אפים של מיליארדי דולרים, ועדיין זה סביבה שרובה גברית. מה לדעתך המיוחד בנשים בסביבה הזאת?
קוקו זה כבר לא סביבה גברית, יש,
אוקיי.
הרבה מאוד, יש הרבה מאוד נשים בהייטק, אצלנו יש, אנחנו שואפים להגיע לחצי או אפילו יותר בקלטורה, זה כבר לא, איך אומרים, מעטות כן. מול רבים.
להגיע ל-50% זה החלום הכי גבוה של הרבה מאוד נשים
נכון,
שפגשתי.
אבל אני חושבת בסוף, תראו, כל דבר, כל אחד מביא איזושהי זווית שונה לכל תחום שהוא נכנס אליו. האמת שאני בשנים הראשונות, כשנכנסתי להייטק, לא כל כך חשבתי על נשים גברים, והאם אני יזמית בודדת במערכה.
בת לעבוד, לא בת לעבודה.
יותר חשבתי על ההזדמנות האנושית שהייתה לחבור לחברים שחברתי איתם ולהקים את מה שהקמנו. וגם על ההזדמנות המטורפת בעצם באמצעות טכנולוגיה להגיע להרבה מאוד אנשים תוך זמן מאוד קצר. זה מה שאותי ככה תמיד הכי משך, והאמת שלא כל כך חשבתי על הדברים האלה. עכשיו כמובן שבסופו של דבר כשנולדים ילדים ומתגברות המחויבויות המשפחתיות, אז חושבים על זה, אבל אני לא חושבת שחשבתי על זה בצורה שונה מהרבה הורים.
כן. כי אני חושבת שזה השם שיש להייטק, שהוא גוזל את כל הזמן שלנו, ואנחנו יודעים על כל כך הרבה מעסיקים שדואגים שמקום העבודה יהיה כל כך מפנק ומרתק, שלא נצטרך בכלל לזוז ממנו ולצאת ממנו הלאה לאיזשהו מקום אחר, ממקום לעשות כושר, ספורט, ארוחות, ו... את יודעת, אז זה קצת סוחבים את אנשי ההייטק.
כל אחד צריך לקבוע את סדרי העדיפויות שלו, אני קבעתי לעצמי תמיד את סדרי העדיפויות, ולהרגיש טוב עם מה שהוא עושה. אני חושבת שבין היתר הרבה פעמים אנשים גוררים איזה שהם רגשי אשמה, או הרגשות שהם לא בסדר באחת מהחזיתות, וצריך לאזן. כמו כל, חיים מאוזנים הם חיים טובים.
כן, חד משמעית.
ובספורט, במשפחה, בעבודה, בכל. אני חושבת שהצלחתי לאזן טוב.
כן. אביגיל, את יושבת איתנו, אני בטוחה שגם לך יש שאלות למיכל, אבל תרשי לי עוד ככה לשמוע קצת על המסע, בסדר? של, כן, אנחנו, המסע האישי שלך בהייטק, הסטארט-אפ הראשון, הסטארט-אפ השני, ככה בואי תרתקי את ה... את המאזינות שלנו.
אז בשבילי המסע בהייטק התחיל בתור הזדמנות אנושית. כלומר, בסוף רציתי לעבוד עם חברים שככה עלו כל מיני רעיונות, אבל היה דבק אנושי שחברנו ביחד בין בן אנוש, נפתלי בנט, היום ראש הממשלה נפתלי כן. בנט, וליאור גולן, בעצם להקים משהו שאז באותו שלב...
ליאור אפילו, בן או בת?
ליאור בן.
אוקיי.
ובאותו שלב אפילו סייבר לא היה תחום, אבל בסופו של דבר הקמנו חברה שהפכה להיות אחד בעמודי התווך של הסייבר פה בארץ, ועד היום רוב משתמשי הבנקים בכל העולם בעצם מוגנים על ידי הטכנולוגיה של סיוטה. אבל באמת כשהתחלנו, מה שבעיקר התעק אותי זה, הבנתי, וזה היה עוד 1999, כלומר צריך לחזור במנהרת הזמן כן. 23 שנים אחורה, שטכנולוגיה היא משהו שאפשר להגיע איתה למאות מיליוני אנשים תוך זמן
לא
קצר.
הגבול.
וזה משהו שלא קיים בשום תחום אחר, כלומר, תחשבי על כמעט כל תחום שתקימי בו עסק, את לא תוכלי להגיע לכל כך הרבה משתמשים ולהשפיע על החיים של כל כך הרבה אנשים תוך זמן קצר. וזה משהו שמהרגע שנחשפתי לכוח הזה של טכנולוגיה, לעשות שינוי, אז כבר, איך אומרים, לא הייתה דרך חזרה. אז כן. התחיל בסיוטה, ובסיוטה עברנו מסע וממש... זה כמו רכבת הרים שעולה ויורדת במדרונות, ו... כמובן שזה הסתיים בהצלחה, אבל אני אגיד שהיו המון עליות ומורדות בדרך, ומאוד חשוב היה הקשר המאוד טוב, והקבוצה הבאמת מדהימה של אנשים שהייתה בסיוטה, כלומר בסיוטה היו קרוב ל-110 אנשים בשלבים המורחבים שלה, והיום האנשים האלה הם ממש מאושיות ההייטק פה בארץ, באמת מנהלים את המרכזי פיתוח של הרבה מאוד מהחברות, ויצאו קרוב ל-37 מיזמים אחרים, מוצלחים מאוד מסיוטה, חלקם הרבה יותר מוצלחים מסיוטה מהחברה. אז בסוף האנשים זה המפתח, ואותו דבר גם בקלטורה, כלומר קלטורה יצאתי למסע דומה עם 4 חברים, ו... הגענו לגדולות אחרי הרבה שנים, וכולנו היינו כבר עם הרבה יותר ניסיון. כלומר, כן. בסיוטה היינו בלי ניסיון, ובקלטורה כבר...
אמרת מקודם ככה רמזת שיש גם עליות ומורדות, כי אנחנו
ברור.
כל הזמן רק שומעים על האקזיטים ועל הסטארט-אפים המצליחים, אבל גם יש קשיים בדרך.
המון קשיים, המון עבודה מאוד קשה, המון שחיקה אגב, בעיקר כשיש הרבה אחריות שמוטלת על הכתפיים שלך. כלומר, בסוף... אומנם היום יש את התחושה שאין שום בעיה והשוק הוא חזק, אבל צריך להבין שגם עכשיו, דרך אגב, התעשייה, כל התעשייה של ההייטק תחווה איזושהי טלטלה עכשיו. כלומר, אנחנו רואים את זה בשווקים, ואז תמיד יש את העליות והמורדות. כלומר,
כן.
יש סטטיסטיקה שאחוז מאוד ניכר, מעל 90% מהסטארט-אפים לא מצליחים. אז בסוף, כנראה הטלטלות האלה זה משהו שמישהו חווה אותם.
כן, לא, לא, לא פשוט. טוב, אז עכשיו ככה נשמע לה, יושבת פה גם אביגיל, ואנחנו רוצים לשמוע על הפרויקט המשותף שלכם עם קמאטק לשילוב נשים חרדיות בקלטורה, על התהליך, ואם באמת אפשר לכנות את זה סיפור הצלחה. מי מתחילה? אביגיל, אז בואי, בואי תתקרבי.
אני מאוד מתרגשת ככה לשבת עם אשת הברזל של ההייטק הישראלי.
אני אגיד לך את האמת, אני חייבת להפריך את דברייך. היא לא אשת הברזל בכלל, היא כל כך אישה ונשית, והיא כבר מפריחה, את, לא היא, את, מיכל, כבר מפריחה את כל מה שאומרים על, על ההייטק. באמת, עדינות ורקות ונשיות, וזה רק מוכיח שאפשר. אפשר להמשיך לשמור על האישה, על האימא, על, על הקן המשפחתי,
לגמרי.
ועל החמימות ועל הרוח שיוצא ממך, ויחד עם זה לעסוק במקצוע הנחשק הזה.
חד משמעית, אני חושבת דווקא כשכינו אותה כאשת הברזל, זה לא מקור, אלא דווקא מחום ומעוצמה, שבמסלול הזה של הלונה פארק, של העליות ומורדות, להיות איתנה ועצבה, זה לשם כך נתנו את הכינוי הזה. בכל אופן, לפני כמה חודשים הכנסנו קבוצה של 12 נשים מוכשרות, טופ טלנט, שעברו את ההכשרה שלנו במשך מעל שנתיים, ואני אשמח לשמוע ממך, מיכל, איך את רואה את ה...
איך זה עובד
בשטח. איך את רואה את ההשתלבות שלהם.
וואו. תודה.
כן, אז קודם כל, כשיצאנו לדרך, יצאנו לדרך, בעצם זה היה סוג של ניסיון, כי כלומר, אמנם אנחנו כבר היו לנו לא מעט, דרך אגב, מפתחים, מפתחות ועובדים מהמגזר החרדי, אז זה לא היה פעם ראשונה, אבל בסוף יש כיום בעיה ממש גדולה של טלנט בהייטק. בעיה גדולה, כלומר, מאוד קשה גם לגייס אנשים מוכשרים, ואגב, גם לגייס אנשים שהם לא מנוסים קשה, כלומר מוכשרים ולא מנוסים. עכשיו, תפיסת ה-HR באופן כללי, הכי טובה היא לגייס אנשים עם כישרון שיכולים ללמוד מהר.
עם פוטנציאל, כמו שקוראים לזה.
כן, בסוף, הדבר היחיד שבסוף משתנה על פני זמן, זה הניסיון והלמידה.
הניסיון והידע, כן.
אז אם מגייסים אנשים מוכשרים, השמיים הם הגבול. אז יצאנו למסע הזה בעצם מטרה לגייס לשורותינו נשים מוכשרות, והאמת שאני אגיד שזה הוכתר בהצלחה מטורפת בקלטורה, כלומר הפידבקים הם שהקבוצה שהצטרפה היא מוכשרת מאוד, מוצלחת מאוד, השתלבה יפה מאוד.
איזה סדר גודל של קבוצה? כמה אנשים?
אז זה היה 12, עכשיו זה 14.
יש דרך לאפיין אותם, קבוצת גיל, הם אמהות לילדים קטנים, או שכבר חיתנו ילדים, או...
האמת שאני לא מאוד, אני
לא בקיאה בפרופיל
שלה. לא בדקתי, אבל ההנחה שלי זה שזה מגוון. כלומר, בסוף תמיד הקבוצות הן...
נשים שבעצם הן מגיעות מלהיות תלמידות סמינרים, שעברו הכשרה, שעברו למידה, וכיום יכולות להשתלב בכזה סדר גודל של סטארט-אפ.
ולא רק להשתלב, אני חושבת שאחד הדברים שהכי מיוחדים בשיתוף פעולה עם קלטורה, זה שסיפרו לנו הבנות, פידבק, שכשהן התחילו לעבוד, אז הגיעו ראשי הצוותים והם אמרו, חשוב לנו שאתם תשמרו על אורך החיים שלכם, שתמשיכו לשמר את הערכים שהגעתם מהבית. ואותנו, כקמה טק, זה מאוד מאוד ריגש, שזה משהו שמגיע מכם, שזה חשוב לכם, שזה חלק מהאושר באלף של העובדת, לבוא, לקום בבוקר ולדעת שיכולה לשמור על הערכים שלה בכבוד, שמכבדים אותה, שנותנים לה את הספייס, זה לגמרי דברים שנותנים את הפשן ואת הרצון להוכיח את עצמה בעבודה כל בוקר מחדש.
וואו.
כן, תראו, גם מאוד חשוב להבין, בסוף, כל הקהילה הטכנולוגית, כל ההייטק, זה קהילה מאוד גלובלית ומאוד מאוד מגוונת. אז כן. יכולים להיות עובדים
סרילנקה.
בהודו, סרילנקה, אוקראינה, בארצות הברית, בדרום אמריקה, ויכולים להיות פה בארץ, מכל המגוון האנושי האפשרי, וצריך לדעת לרתום את כולם, וכל אחד יש לו את ה... רצונות שלו, כן. את הצרכים שלו, את ה... וגם את ה... את ה... אולי את הזווית הייחודית שמביאים. בסוף, אגב, גם בשביל חדשנות ושינוי, צריך גיוון. גם מסתכלים על אבולוציה אנושית. בסוף, חלק ממה שמאפשר התקדמות, זה גיוון כמה שיותר גדול, כן. וגם פתיחות לתפיסות שונות.
פתיחות זה בהחלט שם המשחק. ואני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על התהליך של ההשתלבות בכלל של החרדים בהייטק? לא רק אצלכם, כמה את חושבת שזה חשוב? בעצם דיברת על ההתפתחות והגיוון, ואם את חושבת שיש לזה חשיבות עסקית או חשיבות פילנטרופית?
תראו, קודם כל, כל המהלך עם קמאטק הוא ממש לא היה פילנטרופי, כלומר הוא היה מהלך עסקי לגמרי, אנחנו צריכים היינו עובדים ועובדות מוכשרים, קיבלנו עובדים ועובדות מוכשרים, ובעצם אני חושבת שדווקא מה שעובד טוב זה שזה מהלך שהוא לחלוטין עסקי ולא פילנטרופי. ואני חושבת שבאופן כללי כל השילוב של המגזר החרדי בהייטק הוא... אין בכלל סיבה להסתכל עליו בתור מהלך פילנטרופי, הוא מהלך עסקי, זה קהילה עם הרבה מאוד כישרון, עם הרבה מאוד יכולות, ובסוף אולי יש איזושהי קפיצת לימוד שצריך לעשות, אבל ברגע שקפיצת הלימוד הזאת תעשה, זה מהלך עסקי מטורף.
כן.
ובסוף אני צופה דרך אגב, שמה שהתחיל יהיה פה, איך אומרים?
מכפלות של כוח.
מכפלות של כוח, בדיוק.
כן, וואו. את חושבת שממשלת ישראל ותעשיית ההייטק משקיעים מספיק מאמץ בדבר הזה?
אני חושבת שתעשיית ההייטק פקחה את העיניים שלה לפני בערך שנה או שנה וחצי, והבינה שאם באופן כללי, צריך להבין שבסוף הייטק היא כבר לא תעשייה נפרדת. כלומר, טכנולוגיה היא בכל המקומות, בבנקאות, בריטייל, ברפואה, כמעט אין תחום, תיירות, הכל כבר זה פלטפורמות טכנולוגיות. אז אין מגזר שהוא יישאר לא טכנולוגי. עכשיו, ברגע שמבינים את זה ומפנימים את זה, צריך, ואפילו הממשלה, המשרדים הממשלתיים, הכל הופך להיות דיגיטלי ודורש יכולות טכנולוגיות. ברגע שמפנימים את זה, מבינים שצריך בעצם לרתום קבוצה הרבה יותר גדולה של אנשים, והרתימה הזאת היא לא מתאפשרת כשמדובר במגזר מצומצם, והרתימה הזאת היא גורמת לזה שבעצם הרבה מאוד מגזרים שעד עכשיו הסתכלו וחשבו שהייטק זה איזשהו משהו נפרד, מבינים שבעצם הטכנולוגיה מקיפה אותנו בכל מקום שאנחנו נמצאים בו.
איפה שאנחנו לא זזים. אני חייבת בהקשר לזה לספר איזה סיפור קטן שהוא ככה מאוד מאוד חזק, לפני ידידיה מאיר, אמיתי ושדרן בכיר פה ברדיו קול חי, מספר את זה הרבה פעמים, על תפקידו ומקומו של הרדיו, אפרופו טכנולוגיה. אז לפני 50 שנה, בארצות הברית, הרבי מלובביץ' סידר שבכל מוצאי שבת יהיה שידור של שיעור טניה, עם איזשהו רב שהוא שלח, ברדיו, בארצות הברית. נכנסו אליו אנשים, ואז זה היה הזוי, כמו שתגידי היום, שהרבי מסאטמר מחזיק אייפון או אייפד אצלו בכיס, כאילו, באמת. ושאלו אותו, מה הסיפור? אז הוא אמר, אתם רואים את הכוס פה שנמצאת? אם היא מלאה במיץ, זה כוס שתביא ברכה. אם היא מלאה בנפט, זה כוס שחלילה תביא כללה. אז הטכנולוגיה היא בדיוק אותו דבר. אם אנחנו מכניסים בזה דברים, ובמיוחד אם זה עוזר לתעסוקה ופרנסה וקידום, זה כוס שמביאה ברכה. ולפעמים גם יש שימושים פחות טובים בטכנולוגיה, אבל אנחנו לא שמים אותם פה על השולחן.
נכון, האמת שכמו בכל דבר, בסוף טכנולוגיה היא כלי, ואפשר לרתום אותה בעצם לכל מה שרוצים.
כן.
צריך להבין שגם היא תרתם פחות או יותר בכל כל אזורי החיים שלנו, וחשוב להבין את זה. זה גם שפה, זה בעצם להבין איך דברים עובדים.
כן, לגמרי. ככה איזשהו מסר לקראת סיום, או שאולי לך יש עוד משהו לשאול את מיכל?
אין לי כל כך מה לשאול, אבל מה שכן אני רוצה להגיד, שבסוף, ואולי בהתחלה, כל אנשים, והרבה פעמים אנחנו קוראים בעיתונות ושומעים, על באמת אקזיטים וסטארט-אפים וחברות וטכנולוגיות מטורפות שמשנות את העולם. אבל בסוף יש אנשים מאחורי העשייה הזאת, ואנשים כמוך מיכל שבאו ופתחו לנו את הלב ואת הדלת, ואנחנו בטוחים שזה רק ההתחלה של שיתוף הפעולה. בעזרת השם אנחנו עתידים לעשות 15 הכשרות עם 15 חברות שותפות שלנו, מיד במהלך תחילת חודש יוני, במשך 3 חודשים, ואנחנו יודעים שכבר חברת קלטורה תרצה בעזרת השם לעשות איתנו יום עיונים נוסף בסוף ההכשרה הזאת, כי בסוף הכל אנשים, וזה הכוח שלנו.
וואו, מדהים. תודה רבה לך, אביגיל. תודה רבה לך, דוקטור מיכל צור, מייסדת שותפה ונשיאת חברת קלטורה. תודה שבאת.
תודה לכם, ושמחתי להכיר, וכיף להיות פה, אני גם ברמה האישית, ואני חושבת שגם נגיד שהרבה בקלטורה ברמה הלאומית מאוד שמחים על השיתוף פעולה, ובסוף אני מאמינה בפתיחות ובחיבוק, ואני חושבת שזה מייצר המון שיתופי פעולה גם אישיים והיכרויות אישיות.
זהו, בדיוק. אין ספק שזה הדבק, לפעמים דרך הפרנסה, דרך העבודה, דרך המקומות עבודה, זה הדבק שמחבר גם באנשים שונים בעם ישראל.
בסוף מערכות יחסים אישיות מניעות הכל.
כן, חד משמעית.
נזכור את זה.
על זה אנחנו תמימות דעים. תודה רבה. כל חי תמיד.